דברי הרב בינאל העיתים, רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, גם ככה משמע, כתבו להתגאות ולהתייהר ביחד, ולהתגאות פירושו לקנטר. אז מוכרחים להסביר שזה מה שהיה אצל אלישע אחר, כדי שלא יהיה לנו קושיה. עכשיו יש גם בספר שושן סודות, לנכד של הרמב"ן, כותב שלקנטר להתגבר על דברי חברו היינו ניצוח. גם בכל הרמז על המשניות בירש אותו דבר, ועוד רבים, אני לא אלאה אתכם ברשימה ארוכה של מפרשים שכתבו אותו דבר, וזה הכוונה שמי שלומד תורה בשביל גאווה, הרי זה מראה שאין בו צד אמונה, ולא מאמין שהעושר והכבוד בלפניו, וזה לוקח לו האדם מעצמו. שכתבו אותו דבר, וזה הכוונה שמי שלומד תורה בשביל גאווה, הרי זה מראה שאין בו צד אמונה, ולא מאמין שהעושר והכבוד בלפניו, וזה לוקח לו האדם מעצמו, ועוד שכל מצווה נעשית שלא לשמה, היא מחלק יצר רע ושטרה אחרה, ונותן בזה חס ושלום כוח וחיות לקליפות. גם המהר"ל בספרו דרך החיים, דרך חיים על אבות, כותב שהלומד לשם כבוד זה רע, ומה שאמרו לעולם יעסוק ואפילו שלא לשמה, דווקא שלומד לקנות ידיעה בתורה. אבל אבא שלא לשמה, דן עושה בזה רצון הבורא, ואפילו אחי אמרו יעסוק, שמותר יעסוק בה ולא רע, מאשר לעסוק כלל. טוב, טוב, יש לנו גם את המגן אבות לרשבץ. המגן אבות לרשבץ כותב, רבי צדוק אומר על המשנה, אל תעשה מטרה להתגדל בהם. אז הוא כותב ככה, שאסור ללמוד תורה שלא לשמה, כדי שיקרא רבי. ואף על פי שאמרו חזל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אומר, הקלו ללמוד שלא לשמה, כי האדם בתחילת לימודו לא מכיר משבחה של תורה. ואם לא נקל לו, לא ילמד לעולם. אבל בלא ספק, כשילמד אפילו שלא לשמה, אחר שילמד ויכיר את שבחה של תורה ולמדנה לשמה, זה שאמרו העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, מי שעוסק כדי לקנטר ולהתגאות על הבריאות, שזה לעולם לא יעסוק בלשמה. אז אם המטרה שלו להתגאות, זה אין לו תקנה. ומה שעסק בה חילל כבוד התורה, ועשה ממנה כלי לכבודו, כמי שעושה מהזהב עטרה לראשו. ועל זה אמרו, סוף הכבוד לבוא. עכשיו יש עוד מהלך של לימוד תורה בשביל ללבן את ההלכה ולמצוא את הפירוש האמיתי כדי לברר לאמיתה של תורה. יש הרבה פרשים שכותבים שפירוש לשמה זה ליבון ההלכה, כמו שאמרנו, על מנת לקיים. מה זה לקיים? אני לא יכול לקיים אם אני לא אלבן את ההלכה וידע מה ההלכה הברורה מבקשת מאיתנו. וזה הרב משה בן מכיר בספרו סדר היום, בסוף תפילת שחרית, שם יש לו בסדר עלינו לשבח, שם כתוב, הרי מרן שולחן ערוך כתב שאחר כך ילך יעסוק בתורה איזה שעה או שעתיים, כל אחד כפי כוחו, אחר כך ילך לעסקיו. אז ילך לעסקיו. האמת שבירושלים הייתה תקנה בדור שלפנינו, שכיוון שראו שאנשים הולכים לעסקים מיד אחרי התפילה בבוקר, אז היו קמים בשתיים, שלוש לפנות בוקר, פה כל השכונה הזאת, שכונת הבוחרים, כל בתי הכנסת היו מלאים, והיו דואגים שבכל בית הכנסת יהיה שיעור של משהו, היה שיעור של בעלי בתים גמרה, שיעור של הלכה, שיעור של עומדים זוהר, היה בית כנסת עומדים קבלה, אבישר דבק ועוד, ואחריו חכם יעקב מונצה ועוד, והיה אפילו בית הכנסת מיוחדת, שהיו שם קוראים רק תהילים, לא יודעים כלום. וזה היו לומדים עד תפילת שחרית, כל יום שעתיים, אחרי זה גומרים שחרית, וקוראים חוק לישראל והולכים לעסקים שלהם. Okay. ואחרי הצהריים היו באים כולם בית הכנסת, בשלוש, ארבע, כבר העסקים היו סגורים. היה כל השנה חול המועד. היו חוזרים בשלוש, ארבע, חוזרים הביתה, באים בית הכנסת, עוד פעם שיעור תורה, מנחה ערבית, לומדים, הולכים לישון וקמים בחצות. ככה היו עושים, ככה זה היה בעלי בתים של פעם, זה האברכים של היום. ככה היה. זה היה משהו מדהים. אז וככה היה תקנה, שאין אדם שלא ילמד תורה. כל אחד לפי המדרגה שלו מחליטים לאיזה קבוצה הוא שייך, הוא יושב ולומד תורה. אז כותב הרב סדר היום, אם יש לו ויכוח עם אדם אחד או חבר או תלמיד, יזהר שיהיה הוויכוח לשם שמיים, לברר האמת ללבן ולצרף, כי מתוך הוויכוח העניין נצרף כצרוף כסף ונשאר מנוקה ומנופה ואין מערער עליו. אבל מאוד צריך להיזהר שלא יהיה לקנטר ולעמיד צברתו חלילה, כי העושה כן לא די שאין לימודו נחשב לו לצדקה ומצווה, אלא עד רבה חטא גדול ואשמה תחשב לו, ומוטב לו להיות חופר שיחין ומערות ולא יעסוק בתורה בעניין זה, כי מראהו בעצמו שאינו עוסק בתורה משום אהבתה במה שהיא מצווה ומתנה לו הקדוש ברוך הוא על ידי משה נביאו ללמוד אותה כדי לשמור, לעשות ולקיים את כל הכתובה, והוא מעמיד סברתו ואינו חושש לסברת רבים או לסברת האמת, עושה תורה חדשה מליבו, מחלל תורת משה רבנו עליו השלום, עליו נאמר ובוזי יקל לו, ומותר שנפחה לו שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. עד כאן דברי הרב סדר היום. יוצא שהעיקר הלימוד זה לדעת את האמת ולבטל את דעתו מפני האמת. עכשיו יוצא שכך כתב גם הרמב״ם בפירושו למשניות, כמו שהזכרנו במסכת אבות פרק ה' ועוד. עכשיו יש רבי נתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, הגמרא במסכת ברכות דף י"ז, ענה נשא במאי זכיין, נשים במה זוכות לעולם הבא. הגמרא אומרת, והקרויה ביני הוא והמתורה גברי הוא עד האטום מבי מדרשה, שהם שולחים את הגברים לבתי הכנסת וחוזחקים להם שיחזרו, וכן את הילדים שולחים ללמוד תורה לתלמודי תורה וכדומה, כל זה זוכות הנשים. כותב הרב אייבשיץ בהערות דבש, כי אין לנצח את יצר הרע רק בתורה. זה הקושיה, הנה נשב עם האזכיין, מה בירושב האזכיין, איך הם מכניעות את היצר הרע, הלא הם פטורות מלימוד תורה. שמה הגברים יכולים להכניע את יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אבל הנשים במה זוכות? אומר, ונשים לב בני תורה נלהו, ועל זה מתרצת הועיל, ועל ידם למדנו את התורה, כי מסייעים לגברי הוא, והן יושבות ומתענגות בעבורם, וכן מדריכות בניהם לתורה. וכן בכל אדם שאינו בעל תורה, במה יגן על עצמו? העצה היא עוצה להחזיק ללומדי תורה לשמה, מוסיים בכל לב, ואף הוא יאזור בעוז מותניו לקום לקראת אויב, ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא להלך בקרי וכו'. ואדם הלומד תורה לא זו בלבד שינצל משגיאה וידע את אשר יעשה, אף גם יכיר במעלת העובד השלם ופגם הלא עובד, וכמה מעלות טובות, וממש במעשה הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בונה עולמות בטובתו, מחריבם ברעתו, כי כך חקק בורא עולם, שיהיה הכל נידון לפי מעשה האדם. ובזה הלא יתמלא רטט וחלחלה, ויעבוד השם יתברך מאהבה ויראה. אבל לעומת זאת גם החמדה והגאווה לא יתבטלו, כי יפתה אותו יצרו להחזיק טובה מעצמו שלמד חוכמה, והוא לבדו זכה לשם טוב, ורבים נכנסים לבית המדרש, ואינם יודעים שמץ מיניהו, מי יוכל לשער גאווה ורוממות רוח שמצוי בעוונותינו הרבים בבעלי תורה, ובפרט להיות חכם יותר, גדול לגאווה ורוממות רוח, ועל ידי כן מסתעף קנאה וכבוד. ידוע שהרב רבי נתן אייבשיץ בספרו יערות דבש לא חוסך את שפתו להלקות כשצריך להלקות, אז הוא צועק שכמה צריך להיזהר מאוד מאוד מי שלומד תורה להיות ענב, ולהיזהר מאוד שלא לזלזל בדבר הזה ולא להיות נזהר, כמו שכתב הנודע ביהודה גם כן, היה שם המעות שהניח איזה גביר חד עשיר גדול לערי שמיים, והשאיר כסף וציווה שמהכסף הזה ישקיעו, תהיה השקעה, ומהפירות התפרנסו תלמידי חכמים הגונים שלומדים בבית המדרש שלו. עכשיו, אחרי שנפטר, באו היורשים, היו אנשים לא, לא הגונים, והם רצו בחורים שהם יחליטו, יש להם איזה אינטרס איתם, הם רוצים את האנשים שלהם. באו לשאול את הנודע ביהודה, האם יש זכות ליורשים להתערב מי ומי ילמדו בישיבה הזאת שהאבא שלהם ייסד אותה ונתן את הכסף. אז הוא כותב, שיש לו תשובה ארוכה שם, בנוגע ביהודה בחושן משפט סימן נון א'. בוודאי שלא זו הייתה כוונת המנוח שהוא הקדיש תמעות תועלת נשמתו להגדיל תורה לשמה, וכמו המעשה שהרב חידה הביא, שמה שהיה זה מה שאמרו בגמרא, לא תביא אתנן זונה, מה הוא לעשות ממנו ואת הכיסא לכהן גדול? הגמרא שאלה מסכת עבודה זרה, השיבו, מאתנן זונה קיבצה ועד אתנן זונה ישובו, מקום התינופת באו ומקום התינופת ילכו. זאת אומרת, כסף שבא ממקור לא טהור הולך למקור לא טהור, כסף שבא ממקור טהור הולך למקור טהור. ואותה הקדמה ארוכה שיש לרב חיים מצאנז, שמה נורא נוראות מה שהוא כותב על עוד לפני 100-150 שנה, שהיו לוקחים כסף מאנשים לא שומרי מצוות ולא שומרי שבת, אז הוא כותב שאחת הרעות החולות והסיבה העיקרית להם שיוצאים בחורים מקולקלים לפעמים שלמדו בישיבות והם פתאום מקולקלים ויוצאים לתרבות רעה, הוא אומר בגלל שמנהלי המוסדות לקחו כספים מאנשים לא הגונים והכניסו את זה למוסד, וזה נכנס כערס של אכנאי, הוא אומר, כמו ערס של נחש מפעפע בדמם של הילדים בסופם שיוצאים לתרבות רעה. אז יוצא שלא יוצא דבר טהור מדבר טמא, זה בעיה גדולה מאוד. והאמת שזה עבדי חמד, יש לו דיון ארוך בזה, מתי מותר לקחת וממי מותר לקחת. האמת שאם נרצה לדעת הלכתית, זה מה שאומרים העולם, כסף אין לו ריח. אז הלכתית כסף עצמו מותר לקחת, אבל חפצים יש איסור. בפוסקים מובא שאסור לקחת חפצים. עבדי חמד כותב שלגבי שאיזה מומר נדף ספר תורה, זה אומר אסור לקחת ממנו ספר תורה. וכן בניין שרוצים איזה רשעים לבנות ולתרום אותו, אסור לקחת מהם. אבל כסף מותר לקחת. אבל בכל זאת צריך להיזהר לא לקחת כסף מאנשים שהם רשעים, אנשים שהם סתם תמימים, אולי עד רבה זה יחזיר אותם בתשובה. אבל אם אתה יודע מראש שהם אנשים מורדים ופושעים בתורה, לא טוב לקחת מהם את הכסף. הכסף הזה סופו שהולך למקום לא טוב. זה מה שכתוב על בצלאל, שיודע היה בצלאל לדעת את הכסף והזהב לבניין המשכן, שעשה בזה כל דבר מה שמצטרך לזה, כמו שכתבו כל המפרשים והעריכו בזה. עכשיו, כן, לא שמעתי. מי שמותר לו לקחת לוקח, מי שלא מותר לו לקחת לא ייקח. אבל יש אנשים שמחמירים גם בזה לא לקחת. השאלה אם הוא יש לו ילדים קטנים שבגלל זה הם סובלים, אז על עצמו הוא יכול להחמיר, אבל על אחרים הוא לא יכול להחמיר. לא יכול. למשל מורבי עליו השלום היה נזהר כל חייו לא להנות משל אחרים כהוא זה. אני אצלי בבית שהוא בא, היה בא בשבתות ללמוד, אפילו כוס מים לא היה שותה. הייתי מתחנן לפעמים, והיה יושב לומד משתיים בצהריים ביום שבת עד שמונה בערב בקיץ, שש שעות רצופות, עד שנהיה חושך גמור, אז היום הולכים לפלל ערבית. פעם אחת ביקש ממני כוס תה, היה לי יום חג גדול, רקעתי משמחה שהוא מקבל שותה כוס תה. אז הוא היה נזהר לא להשתמש. עכשיו היה, הוא היה ממה היה מתפרנס? הוא היה ישב בבית הכנסת אור רחל בחוב דוד ילין, היה שם אחראי, היה לו שם חדר קטן, חדרון קטן, ושם ישב למד, שם ישב עסק בתורה, ושם היה כל היום והלילה. הבית לא היה בא רק בליל שבת. אז מה עשה? היו באים אנשים מביאים, אבל אני הייתי אחרי שגומר את התלמוד תורה, לא הייתי הולך הביתה, הייתי הולך ישר עד אליו. זה היה מאוד קשה, הייתי לומד בסוף שמואל הנביא, מול הגבול הירדני, היה רגיונרים כל הזמן יורים עלינו. הייתי צריך לעלות עד מחנה יהודה, ובתור ילד קטן וללכת כל הדרך הזאת זה היה יותר מחצי שעה. הייתי בא שמה, ושם הייתי אוכל צהריים, ושם לומד איתו עד הערב, ובערב האמא התעלה השלום הייתה באה, לוקחת אותי הביתה וחוזר חלילה. אז היו אנשים פעמים באים, עכשיו היו הרבה גבירים באים לבית הכנסת בשבתות ומתנדבים, ואז בזמנם היו מתנדבים מה שעולה לתורה, אז הוא מתנדב לחזן כך וכך, לשמש בית הכנסת כך וכך וזה. מורבי לא היה לוקח, היו הרבה אנשים שלא לוקח מהם. עכשיו היו כאלה שיודע שאם לא ייקח מהם ייפגעו, אז היה לוקח. והיה לו קופה מיוחדת, קופסה של סיגריות ריקה כזאת, פח. היה רשום עליה קופת הילדים. זה כסף שהוא לא יגע בו, נתנו לו אותו מתנה, לא היה נהנה ממנו בפרוטה שחוקה. כולו להוצאות של הילדים. אז מה למד מפה? זאת אומרת, הוא אומר, אמר לי פעם, תראה, אני יכול להחמיר על עצמי, אני מספיק לי לאכול, לפעמים אומר לי, תפוח עץ אחד מספיק לי לשבוע שלם. היה חותך פלח מהתפוח עץ, אוכל. היה זה ביום השני, והיינו לומדים, אומר לי, איך תביא את התפוח? והיה לו, קוראים בערבית שוקות, שוקות זה עולר קטן. פותח אותו וחותך. אומר לי, אתה יודע, אני אוכל את זה לא בשביל להנות מהתפוח, אלא בשביל שלא ירקב. עוד חתיכה. מחר רואה שהולך, ואם לא יאכל אותו ירקב עוד חתיכה, אז מהר אוכל לפני שירקב. אז והיה בשבילו כל פלח של תפוח עץ, אולי כמו שהיום אדם אוכל 2 קילו, ככה סביע, אוכל צדיקים, אוכלים מעט ומברך במאיהם. אז אמר לי, תראה, על עצמי אני יכול להחמיר, אבל על הילדים אני לא יכול להחמיר. אז אתה שואל אותי שאלה, תראה, אדם זה הבטחת הכנסה וכן דברים כאלה. למשל ביטוח לאומי, הוא פעם אמר לי, שהוא לא לקח מעולם ביטוח לאומי. אנחנו היינו 10 ילדים בבית, לא לקח. אז לא לקח, אני אספר לך על זה גם סיפור. אז לא לקח. פעם אמר לי, אני לא לוקח, לא בגלל שזה כספי מדינה, כמו שיש כאלה אומרים, וזה לא. אלא בגלל שזה חשש גזל. אבל אתה יודע למה? כי את הביטוח לאומי לוקחים על פי חוק, שאוכפים חוק על האנשים, ומוצאים מהם כסף של ביטוח לאומי. וזה נהיה קופת הביטוח לאומי. אז אני נהנה מכסף שלוקחים מהאנשים שלא בצדק. אין שייך לו, אומר ממה יפשך? אתה גונבים מזה ונותנים לך. הרי הוא, אם יכול לא לתת, הוא מעלים. אז ממה יפשך? או אתה גנב או הוא גנב. אחד משניים מוכר להיות גנב. זה לא יכול, אני יכול לתפוס את החבל משני הראשים. אז ככה היה מחמיר. אז עכשיו היה מעשה. שנולדה אחותי הקטנה, שתחיה, האחרונה, על שם אבי, פרחה קראו לה, קוראים לה פרחה. אז זאת נולדה, היו 10 ילדים, אז היה ראש הממשלה, שעל שמו עשו שדה תעופה בלוד, הוא הוציא חוק, רצה להגביר את הילודה, שכל מי שיש לו 10 ילדים, יקבל 100 לירות מהמדינה, 100 לירות זה היה סכום אדיר. אז טוב, היה יהודי אחד, שהוא היה בנו של הרב יהודה פתיה, הוא היה איש ככה, שהיה לו מהלכים במשרדי הממשלה וזה, בא אצל האמא שלי ואומר לה, מה היה איתכם על 100 לירות של המדינה? אומרת, לא, החם לא רוצה לקחת. מה עשה יום אחד? נכנס אצלנו הביתה, ובתחבולה לקח את התעודת זהות של אבא שלי. ואבא שלי היה לו תעודת זהות חדשה, כאילו עכשיו יצאה מהדפוס, כי הוא מעולם לא השתמש בה. ואני זוכר בשעת פטירתו שלקחתי אותה להוציא רישיון, לקחו אותה, הייתה חדשה, השתוממו, רואים תעודת זהות ישנה, והכל זה מספרים רצים. אצלנו זה, אני נולדתי לפני קום המדינה, אז הכל היה מספרים רצים. שלי זה 79779, שלא מתחיל 79772, ואמא שלי 3, ואחרי זה יש לפני 5 אחיות שיהיו, זה מספרים רצים, אצלי זה נעצר מספר 7. אז זה היה תעודת זהות חדשה, אז הוא לקח אותה, הלך לביטוח לאומי, והנה, אחרי 4-5 ימים, מגיע צ'ק בנק הדואר, 100 לירות ישראליות, חתום שם ראש הממשלה, ושר האוצר, וגם מנהל בנק הדואר, וזה חתימות ככה מתנוססות. אבא שלי רואה את זה, וואי, מה זה? מה עושים פה? מה, זה 100 לירות של המדינה, מה אני אקח אותם? לא אקח אותם. אז שואל את האמא שלי, זה וזה, אמר, זה מוכרח להיות עד השאול, הוא ידע מי עשה את זה. זה שאול, בן הרב זפתאי, זה מתוחבל, הוא גנב את התעודת זהות כנראה, והלך. הלך למשרדי ביטוח לאומי, אמר להם, תגיד, הוא היה לפני שבוע אחד כזה וכזה, עם תעודת זהות, אמרו לו, כן, כתב זה, אז הוא גילה כבר מי עשה את זה. טוב, שם מה יעשה? אמר להם, אני רוצה להחזיר את הצ'ק, אמרו לו, זה הצ'ק, לא יכול להיות. אגב, לפני חודש, בשיעור במוסף דיברנו על נושא של ליהנות מאחרים. אחרי יומיים מגיע אליי יהודי מבוגר, עובד במשרד האוצר, בגנזך של משרד האוצר, מביא לי צ'ק בנק לאומי, וכתוב שמה סלמו לרב סלמן מוצפי 50 לירות, וחתום הרב יצחק ניסים, היה ראשון לציון, זה קרן גילוס, ועל הצ'ק מוחתם לא נפרע. זה צ'ק מלפני 52 שנים, משהו כזה. 50 לירות, אתה יודע מה זה 50 לירות? אז אפשר היה לקנות בית ב-50 לירות בית. כתוב עליו צ'ק לא נפרע. אז הוא אומר לי, תראה, אני הבאתי לך את זה למזכרת, שיהיה לך המזכרת. ואתה רואה לפי מספר הסידורי של הצ'ק, אולי מספר 117, משהו כזה, זאת אומרת, זה, אז כאן, מי היה נותן צ'קים בכלל? הכל היה הולך מזומנים. וצ'ק הזה קטן, זה חצי גודל מהצ'קים של היום. ולא כתוב בנק לאומי, בנק ישראל או משהו כזה, הכל בקיצור. אז טוב, הוא החליט שהוא לא לוקח את זה. עכשיו הוא אמר להם, אני לא אקח את זה. אמרו לו, לא, אתה לא תיקח את זה. זה הכסף הלך, זה בין כה הכסף הלך. זה חייבים לקחת. עכשיו, חשב, אקח, לא אקח, אקח, לא אקח. טוב, מה אני אעשה בזה? אקח ומה אני אעשה בזה? בסוף מצא, בא אליו איזה יהודי אחד מגבעתיים, שהיה לו אוצר, הוא היה עובד עם עוד יהודי שעובד ביודאיקה, שהם היו אוספים כל מיני כתבי יד. בא לאבא שלי ואמר לו, תראה, מצאנו כתבי יד של מקובלים ראשונים, רבי יוסף גיקיטליה ועוד, רבי יצחק דמין עכו ועוד, הביא לו, ואנחנו רצינו מיין אותם. אז רבי נסע לגבעתיים יום אחד לשם. היה איזה מחסן, ואיזה בית מגורים כזה ישן, ומורבי ישב שם יום שלם. וראה שרוב הספרייה הייתה שם ספרייה לא מעניינת, אבל היה שם כתבי יד באמת יקרים. אז הוא ישב ומיין אותם. מיין אותם, והיה הרבה דברים מעניינים, ומיין אותם, סידר אותם. אז אחרי זה באו ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים, יש לנו כאן השקעה גדולה, וזה אז אמר, יופי, קח את הכסף הזה, את המאה דירות האלה, תכניס אותם פה, שיהיה השקעה, ואני לא אענה מהם, ואז הוציאו מזה ספרים, יצא מזה איזה תועלת. אז האנשים שנתנו את הביטוח לאומי הזה, הכסף הזה שלהם, יעשה תועלת, שם את זה שם. טוב, אחרי זה פתאום יום שישי אחד בבוקר, הודיעו ברדיו שהייתה שריפה, וכל המחסן הזה נשרף. אז טוב, המחסן הזה נשרף, היה רעש גדול, כי זה היה כנראה מחסן ידוע, והיה רעש גדול. אז אני בצהריים, שמענו מזה, אמרו, זה נשרף בגבעתיים, ואיפה חולל גבעתיים הזה? סבא שלי אומר לי, תשמע, משהו פה מסריח. אמרתי לו, כן, העשן של השריפה. אמר לי, לא, לא, זה משהו פה לא בסדר. טוב. והנה, ביום ראשון, מגיע אחד המשקעים, מביא לאבא שלי 500 לירות. ולא מה זה? אומר, זה התפסנו, עשינו הכסף הזה, 100 לירות, נהיו 500. מה מתברר? שהם עשו חברת ביטוח. ואת כל הכתבי יד העיקרי הערך הבריחו את זה לניו יורק, ושם בית המדרש לרבנים, יש שם המוזיאון. ואת כל הספרים ככה לא כל כך חשובים, אז הם היו מבסוטים, מעלו את זה בהם, עשו הצטה ולקחו את הכסף מהביטוח. אז מה יעשה, ייקח את הכסף הזה? עכשיו הוא אומר, עוד פעם, אתה רואה עוד פעם יצר הרע, חזר עוד פעם, היה 100 לירות, עכשיו היה 500. מה אתה רואה? זה הכסף הזה לא טהור, אמרתי לך. הוא אומר, זה כסף לא טהור, תראה מה נהיה. בסוף הלך לקחת 500 לירות האלה, נתן את זה לספר קרם שלמה של הרב סלמן אליהו, היה צריך אז 10,000 לירות להדפיס את כל הכתבי יד שלו, נתן להם את הכסף, ונתפס הספר הזה. זהו. עכשיו יש בגמרא, במסכת סוכה, אמר רבי אלעזר, מה ידיכתי פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה? וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא התורה לשמה זוהי תורה של חסד, שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. שמה פירוש? בא מערל בנתיבות עולם ומבאר, התורה עצמה זה הטוב הגמור, כמו שחסד זה טוב גמור. התחילתה בסופה גמילות חסדים, כמו שגמרה בסוטה אומרת, תחילתה ויעש השם אלוקים לאדם ונשתוק את נוער בשם, סופה ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. אז אם למד תורה לשמה נקרא תורת חסד, לא לשמה, אז זה לא התורה, אז זה לא חסד. אומר הרב המהר"ל, יש בזה עוד עניין. השכל לא יכול להיות מוגבל ולא יכול להיות מוגדר, כי השכל הוא דבר רוחני. הגשמי תמיד מגביל ומגדיר כל דבר, אבל השכל הוא רוחני, הוא לא יכול להיות מוגדר. התורה היא שכלית, אז אין לה גבול וגדר. כשאדם לומד אותה לא לשמה, הוא מגשים אותה, אז הוא מגביל אותה, והתורה לא יכולה לסבול הגבלה. אז לכן היא לא יכולה להיקרות תורת חסד, אבל כשהוא לומד אותה לשמה, היא תורה ללא הגבלה. משהו עמוק, אבל מי שמתבונן בזה רואה איזה דבר מדהים יש פה. הוא כותב שם, העוסק בה שלא לשמה נאמר בו ודהשתמש בתגח עליו, כי המשתמש בדבר שהוא קודש לחול היה מיטה במינה, כמו מי שנהנה מקודשי שמיים. כי אין מציאות לדבר חומרי עם דבר רוחני, אז הוא מערבר אותם יחד. ולפיכך, אם נהנה אדם שהוא חול מקודשי שמיים שהיא התורה, אז חס ושלום קורה לו מה שקורה. שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחיבור יחד, ונדחה הפחות והחול מן הקודש. כמו שאמרו, אלוהים ראינו מות נמות. וכי אלוהים מיטה לאדם, מה זה אלוהים ראינו מות נמות? אלא בגלל שהם היו בשמיים, זה מנוח ואשתו. אז איך אנחנו יכולים לראות קודש? חול לא יכול להתקיים לפני קודש. לכן הוא אומר, אם אדם מחבר את התורה שהיא קודש עם דבר שהוא חול, אז חס ושלום מגיע לו הדבר הזה שמצילנו. אז הוא מחבר הקודש, ואז זה כתב גם הרב נועם בלימלך בפרשת צו, זאת תורת העודה, אם לימוד התורה לשם זאת, לשמה, אז היא עולה, עולה לפניו יתברך. אבל אם הוא לא לומד את התורה לשמה, לא לשם זאת, לא לשמה לעשות נחת רוח ליוצרו, אז היא מוקדה על המזבח, שמשמור יענש בגיהנם שיצרף וצרוף אש של גיהנם. למה? שלמד תורה שהיא לא לשמה, שמצילנו. אך אומר, אבל אדם שלומד תורה כל ימיו לשמה, עד רבה ועד רבה, הוא זוכה שהיא עד הבוקר, עד יום מותו, שאז יבקרו את מעשיו, ואז ינצל, והכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו, הרמב״ם כותב, להלכות תשובה פרקיות, כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עליו פורענות, הרי זה עוסק שלא לשמה. וכל העוסק בא, לא להיראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. גם רבנו חיים משה חיים לוצאטו, ידוע התקנות שלו, הייתה לו ישיבה בירושלים בשם ישיבת ירים משה, כתב שכל התלמידי החכמים שבישיבה יגידו בפה או בלשונו מפרשים בשפתם, כלומר צריכים לומר בפה לפני שהם לומדים, שהם באים ללמוד את התורה לא בשביל שכר בעולם הזה, לא בשביל כבוד, וכן לא בשביל שכר לעולם הבא, ואפילו לא בשביל מחילת וכפרת אבונות, אלא קיום מצוות הבורא יתברך שמו. עוד כדי כך. וגם רבי חיים ויטל כותב בשער המצוות בשם רבנו הארי, שכל קושיה שאדם מתרץ יכוון להסיר את הקש והתבן שהם הקליפה מן ההלכה, ויקשט את השכינה על ידי זה. כך הוא מביא שם על רבנו הארי, שהיה לומד כל הלכה והיה מעיין עד שהיה מזיע זעה גדולה. ושאלתיו למה עושה כן, והשיב לי כי עסק ההלכה לשפר הקליפה שהם סוד הקושיות קש והתבן צריך תורח מאוד, ולכן נקראת תושייה שמתשת כוחו של אדם. אני זוכר שפעם דיברתי עם חכם בן ציון, עליו השלום, אמר לי, אני לא יודע מה לעשות, יש לי שיחה, אני שוכח. אומר לי, ולא תאמר שאני לא מעיין. אומר, תאמין לי שהיום עיינתי בסוגיה, עד שלא יכולתי, תקף אותי כאב ראש מרוב העיון. פעם אחת רק הוא השתקר, הוא לא היה משתקר אף פעם, פעם אחת בפורים והיינו שהשתקר והיה בוכה תוך שחרותו ואומר תפללו עליי, והיה תופס כל ילד, כל אחד, תפללו עליי, באנו בקר אותו בבית. מה, לא הבנו, מה תפללו עליי, מה קרה? טוב, גם חוץ מכבודו, גם שיקור, יש טעם לדבריו. בסוף הוא פירש את דבריו, שאזכה להבין הלכה אחת על בוריה, זאת אומרת להעמיק בהלכה עד השורש שלה, עד הסוף, כי זה העניין של העומק של ההלכה עד הסוף. וזה רואים שכל הגדולים כך למדו תורה, ולכן זכו שהתורה שלהם עשתה פירות, כי העמיקו בה עד הסוף ולא למדו בצורה שטחית, ולא למדו בצורה איך שלא תהיה.
אז וזה נקרא תורה לשמה. עכשיו גם רבנו אחידה בספרו מדבר קדמות כותב שתו במערכת לשמה, אומר פירוש לשמה על דרך הפשט שיכוון לעשות מהתורה ליוצרו לבד ולא תועלת גופו ולא תועלת נפשו ואפילו לא לזכות לעולם הבא. מבהיל מה אומר הרב חידה, אפילו לא לזכות לעולם הבא, קיצור לא לשם שום אינטרס. הוא כותב עוד גם בספרות ציפורן שמיר, כל תופסי התורה ישגיחו והתבוננו ללמוד תורה לשמה דווקא, כמו שאמר רבי יהודה שמי שעמלו בתורה, כי זה העיקר לעשות נחתוח ליוצרו ולא בגלל שום צד ואופן, ויחשוב כי יש סודות עליונים מכל לימוד, בדרך כלל הוא מכוון לקיים מצוות הבורא יתברך דווקא, והוא יתברך בוחן ליבות וכליות ויודע מחשבות, אך הוא כותב, ועל זה ידבו כל הדובים, ועל זה נאמר, תבקשה לך כסף, ומתמונים תחפשנה, אז תביא נראית אדוני, ודעת אלוהים תמצא, כי אדוני ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה. עכשיו, עוד דבר אחד, הרב חידה בחסדי אבות כותב, שהתורה נמשדה לאישה, אשת חיל, לא ידוע שהמשיל את האשת חיל על התורה, אומר, ולא ידוע שכשאדם נושא אישה, צריך לשאת אישה לשם שמיים, כדי לקיים מצוות פריה ורביה, ולא חס ושלום לבלות את אהבתו. אז זה גם כאן בתורה, שילמד תורה בשביל שיקיים את עצם המצווה. ומה זה פריה ורביה בתורה? אומר לחדש בחידושים, שכך אמר גם כן הזוהר הקדוש, שהפריה ורביה שבתורה, שיזכה לחדש חידושים. אומר, וגם אם הוא רואה שהוא לא מחדש חידושים בתורה, והוא לא מוליד, אומר שכרו איתו, למה? שהוא מוליד מלאכים קדושים. זאת אומרת, גם אדם, יש מחדש זוכה על ידי לימוד התורה מחדש חידושים, ויש לא זוכה לחדש חידושים, אבל לפחות גם אם הוא לא מחדש חידושים, אומר הרב חידה, הוא זוכה להוליד מלאכים שם בשמיים. כמו שראינו שידוע הבן ישחי מביא דברי הרב המגן רבי משה גלנטי, שכתב שגם מי שחס ושלום עקר ועקרה אכן עוברת ויולדת וזקנה, שמוליד הרבה נשמות שם בגן עדן. ואדם אמר הנביא, ואמר בלבבך מי ילד לי את אלה, ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה ואלה מי גידל, הן אני נותרתי לבדי ואין אני גידל. זאת אומרת שלעתיד לבוא אדם יראה שהיו לו הרבה בנים שם. גם בתורה הוא אומר הוא זוכה גם כן לדברים כאלה, ואז הוא ממשיך להמשיל את האישה הגשמית לתורה. הוא אומר כמו שהאישה הגשמית הוא מזכה אותו ושומרת אותו, גם התורה היא שומרת אותו ומגנה עליו. כך כותב גם רבנו בחי. עכשיו נסיים בעוד איזה דבר אחד, כי הזמן רץ, אז נזכיר דברי רבנו בחי והוויכוח שהיה לחתם סופר איתו. רבנו בחי כותב כך, לאהבה את השם וכו', למוד מאהבה ולא תעשה מטרה, ועיינתי מנהגי בני אדם ברוב הדורות ומצטים רחוקים מן המין הזה, מן המצוות, אלא הפרושים הזריזים וכו'. אחר כך הוא כותב, ונשאל אחד מן החכמים, אני פשוט דילגתי פה חלק גדול מהדברים כי לא רציתי להלאות אתכם, אז נשאל אחד מן החכמים על שאלה נוכרית, זאת אומרת שאלה זרה, באיזה עניין? עניין דין הגירושין. והשיב החכם את שואלו, אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא תדענו. זאת אומרת, אתה שואל אותי שאלה שזה לא יעלה ולא יוריד לך כלום אם תדע או לא תדע. הידעת כל מה שאתה חייב לדעת מן המצוות אשר אינך רשאי להתעלם מהם? זאת אומרת, רבנו בחי יוצא כאן חוצץ נגד אלה שלומדים תורה, עכשיו כל מיני גמרות או סוגיות, הם לומדים אותם, בעוד שהלכות פשוטות בשולחן ערוך שהם צריכים לדעת, הם לא יודעים. הוא אומר, בא בן אדם ושואל אותו שאלה בחקירה פילוסופית בעניין הגירושין, מה אכפת לך מה זה? תלמד קודם, תדע את מה שאתה צריך לדעת. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, והנה אני נשבע, כי זה 5 ו-30 שנה אני מתעסק למה שצריך לי ממצוות תורתי, ואתה יודע רוב תורחי בעיון ורוב הספרים אצלי, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול עליו. שם הוא מעריך שם נוראות מה שהוא כותב שם על מי שלומד תורה, מה שהוא לא צריך. עכשיו הגאון חתם סופר והתקיף אותו, פירושו על התורה פרשת בחוקותיי, הוא אומר בחלק הראשון, אומר מחילת מכבוד החסיד הוא לא זו הדרך אשר חפץ השם. אומר הלא ידוע בגמרא יש רגלו אחת בתוך 50 אמה, רגלו אחת חוץ 50 אמה. מה כתוב שם? ניפול גוזל שמצאנו אותו בתוך בתוך האזור של השובח. אז הגמרא אומרת כך, אם אותו 50 אמה של השובח, אז זה שייך של לבעל השובח, אבל עבר את 50 אמה של השובח, זה מחוץ לתחום הטריטוריאלי של השובח, הרי הוא של מוצאו. בא רבי ירמיה, בא רבי ירמיה ושאל, מה עושים עם הגוזל הזה? רגל אחת בתוך 50 אמה ורגל אחת מחוץ ל-50 אמה, גירשו אותו מבית המדרש. אז שמה כתוב גם כן, יש במסכת נידה, ראיתי אותו גופו תיש בפניו אדם מהו, ועוד יש הרבה בתלמוד, אנחנו רואים הרבה שאלות. אומר החתם סופר, יש בזה סודות, כי ידיעת דברים אלו זה העושר האמיתי, וזה מביא את האדם ללהבת ליבו ביראת השם כל היום ודבקות בשמו הגדול, ובתנאי שתהיה תחילת כוונתו לשם השם, כי אם יעסוק בתורה בעניינים כאלו ממילא ידבק בקדוש ברוך הוא, כי מי שדבק בתורה נדבק בקדוש ברוך הוא. אז בקיצור הוא ממשיך ומעריך פה גם כן על כל העניין הזה, שציווה אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שתהיו שומרים ומכילים לכם מתי יבוא דין זה או הוראה כזו ונעשה כן או כן. עכשיו החתם סופר הולך שוב פעם לשיטתו שצריך ללמוד תורה לשמה, תורה נטו בלי נפקה מינה. אם יש לך את השאלה הזאת לפניך או אין לך את השאלה הזאת לפניך, זה ידוע, זו השיטה של החתם סופר. אבל אנחנו צריכים ליישב בכל זאת, שלא יהיה מחלוקת בין החתם סופר לרבנו בחי. ידוע היה רבי עזרא עתיה אומר שמצווה תמיד למצוא, לא לחפש מחלוקות, לא חוכמה להגיד אז הם חולקים זה שאמר זה לא אמר זה, אלא תמצא דרך ליישב. ודאי שהחתם סופר יודע לדברי רבנו בחי שאדם חייב ללמוד את ההלכות הנחוצות והזה. ודאי החתם סופר לא מדבר לאחד שלא יודע הלכות תפילין או לא יודע הלכות שבת, אלא הוא מדבר שאדם צריך ללמוד תורה לשמה אחרי שהוא למד כבר את ההלכות הנחוצות ויש לו אפשרות ללמוד. אז הוא אומר החתם סופר, אל תלמד תורה שיש לך אינטרס בה או שאתה רוצה דווקא ללמוד אותה או להשתלם בה, אלא כל לימוד תורה צריך ללמוד. כמו שאדם מבין מה כותב, הוא מבין מה כותב, איך אדם יודע אם הוא לומד תורה לשמה או לא? שהוא ישמח על סוגיה שהיא לא כל כך מושכת כמו על סוגיה אחרת. הוא יודע, פה אני עושה את רצון השם וגם פה אני עושה את רצון השם. אז מה אכפת לך אם אתה לומד את הסוגיה הזאת, אתה לומד את הסוגיה הזאת. רק מה, כמובן צריך להתאים אותה קצת, לעשות הנאה של התורה, ואז על ידי זה יוכל ללמוד אותה. וגם, בוודאי שזה מדובר באחד שלא לא למד כמו שצריך, כמו שכותב הרד"ק על הפסוק, ותופסי התורה לא ידעוני, מה פירוש? אומר הרד"ק, והרד"ק היה באלף הקודם, הוא כותב, הם החכמים לומדי התורה לא ידעוני, שלא למדו התורה לשמה, אלא לומדים בפה ולב, בלב זהו לא ידעוני, כי המחשבה טובה, והמעט הוא דעתה, ולא הלימוד לבד. זאת אומרת, צריך לדעת את התורה. עכשיו, יש גם חתם סופר בתוספות שלו, שם הוא כותב, הוא מחלק בין אם לומד תורה לשמה, ללומד תורה לשם שמיים, ויסודות לימוד תורה לשמה, הוא אומר שאדם יודע על האמת, ויחזור בו אם הוא יתבונן ויראה דבר שלא נכון. יש תשובה של רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, לחכמי תימן. אז הוא אומר להם, שאלה שעוסקים בחקירות, ובעיונים של ענייני הדת, דברים שהם לא מעשיים, דברים עיוניים, צריך שתהיה כוונתם להגיע אל האמת ולא לנצח אחד את השני. הוא אומר שזה נקרא לימוד תורה לשמה ולא לימוד תורה של ניצחון. הוא כותב אחרי זה, ודבר זה מבואר מהנהגות גדולי חכמי ישראל שנכתבו קורותיהם למען יקחו אנשי הדת מוסר מנועם הנהגותיהם. נזכר בתלמוד שמעון העם סוני היה דורש כל עתים שבתורה, עד שבא אצל השם אלוקיך תירה פירש, ואני אחשוב אחד מחכמי ישראל שידבק בו גנאי כשהוא חוזר מסברה שנתברר שהיא בטלה, אלא הגנאי אצל אותו אחד שמשאיר את טעותו וחולק על האמת אחרי שנתגלתה. אז רואים שבאמת זה הלימוד התורה האמיתי. גם הרמב״ם בפירוש המשניות כתב את אותו הדבר, שהלימוד תורה הלשמה זה לדעת להודות על האמת מתי שהוא צריך להודות על האמת. עכשיו פשוט אני לא רוצה להטריח עליכם, נסכם את השיעור בעוד איזה דבר אחד, שגם לדעת לא לפסוק מהר את התורה, כך כותב רבנו יוסף חיים בחסדי אבות על המשנה באבות, תגנוס איסוכו וכו', נו אמר הם עברו שלושה דברים, הם מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. אז הוא כותב שמה שכך היה דרכם שכל החכמים הפוסקים, אפילו שהיו באים לשאול אותם שאלה שהשאלה הזאת היא ברורה להם, לא היו פוסקים בעל פה אלא מוציאים ספר מן הארון, פותחים אותו לפני השואל וקוראים אותו ליד השואל. אומר שכך זה הלימוד התורה האמיתי. ועוד הוא אומר שהחכם יזהר לא למהר לפסוק את הדין ולחרוץ משפט לפני שיעיין ויקשיב טוב ויתבונן כהוגן בעניין ויחפש יותר ויותר ואז יפסוק. כך גם הרד"ח כותב שראוי לכל הלומדים תורה לשמה להורות תורה והלכה לחזר אחר כל הצדדים שראוי לחזר אחריהם, אם לאסור, אם להתיר, ולמצוא סעד וסמך מדברי חז"ל. וכך גם יש בתשובת הריבש, תשובת הריבש כותב שהלומד תורה לשמה אז הוא גם כן נזהר שלא לפסוק את התורה ביד רמה אלא מעיין בתורה כמו שצריך ואחרי זה פוסק את הדין כמו שלמדנו. אז לסיכום יוצא ששיטת התוספות לימוד תורה שלא לשמה זה לקנטר, שיטת יתר הפוסקים וגם הזוהר הקדוש זה גם לומד תורה לשם יהורה, אבל מותר ללמוד בהתחלה גם לא לשמה, אבל לא שזאת תהיה המטרה. המטרה תהיה לדעת את האמת, המטרה תהיה גם ללמוד על מנת לקיים, שזה נקרא עיקר הלימוד תורה לשמה, ובנוסף שההמשך של הלימוד יהיה לשמה. זאת אומרת, אפילו אם ההתחלה הייתה לא לשמה או התערב בהתחלה איזה פנייה, האדם צריך כל הזמן לעבוד על עצמו כדי ללמוד תורה לשמה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד התורה באהבה.
אמן.
נתגדל ויתקדש שמי רבה גילרה קירותה ויאמליך מלכותה ויצמח חוקנה ויקרב משיחה היחום יום יחום הידכו בית ישראל ועגלה וזמן קריב ואם בוא אמן. יש שמי רבה מברך לעלם ולמם היה יתברך השתבח והתפרח והתרומם והתנשא והתהדר תעלה ויתעלל שמי לקודשה וריחו ואלה מן כל ריחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן באלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנם ועצמידון כל עמידי תמידון ועסקים עוד ככתשתה דברתה דמכו אתר ואתר ילנה ולכון ולון חינה וחסדה וחמים כל עמרי שמייה והרם אמרו אמן. יש לנו רבנים שמייחים מצווה ושאר מלחמה שזווה וכל עבור כולם שיחה וכפנה ולרח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. שלום ואמרו אמן ובחמד יעשה שלום עליהם כל עמו ישראל ואמרו אמן. והחוכמה מעניין תימצא באיזה מקום בינה אשר אדם מצא חוכמה ודמת שכתבורה המרחם כל אותם וחוס רחם מה של הבא מורי מעקרת ראשי קובל האלהי רבי סלמן בן פרחה הוא חשב של חבר גנדה ומשכבו יהיה שלום ולכתיב ויבוא שלום רחם משכבותם ולך נכחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו וכל רחם עושה ליחוד וכן ירצון אמר אמן נפשו בתור קלין זרו ירש ארץ מי שברך ובותן הקדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרן דוד שלמה וברך בשמו את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים וכל הקהל שהשתתפו בשיעור וגם אלה שסייעו בעד ארגון הלילה הזה הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם מלכה דעמה יברך יתכון וזכה יתכון שמע בקל צלותכון פרקו שתזון כל צרה להקטע ואין אמרת אדוני בסעדכם ויגן בעדכם ויפרוס סוכת שלמה עליכם ויתר ביניכם בינינו אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנת חינם ביניכם ושבור על הגלות והגאולים ורברם על צווארים וצוואריכם קיים בכם ובנו כאן שכתוב אדוני אבותיכם אשר בניכם ככם אלף רעמים ויחדכם כאשר דיברכם ויזכנו ללמוד תורה לשמה ונזכה שמה שנלמד לא נשכח נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי בית ישראל יודעי שמו ולומדי תורתו לשמה וזכנו לראות בקרוב בתחיית הביתים ובקיבוץ גליות אם הבנים שמחה וכל אחד ואחד מהקהל הקדוש השם ממלא משעות ליבו לטובה ובני חיי ומזונה פרנסה טובה וזרע הקדוש עובדי השם באמת זכה ללמוד תורה ובשנה הבאה בעזרת השם נראה את כל המתים חיים יחד איתנו בבית המקדש ובניין בית הבחירה יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. תיקון חצות, רבותיי, איפה החזן?